שלום לכולם, בוקר טוב. היום יום שלישי, פעמיים כי טוב. למה? כי זה כוח בחשוון. אנחנו נמצאים בסיומו, סופו של חודש חשוון, ואוטוטו כבר נגיד יעלה ויבוא, נכון? ראש חודש ביום חמישי וביום השישי. אנחנו פרשה לשבוע, פרשת תולדות. פרשת תולדות, אני רוצה דווקא ללכת לסיומה, סופה, פסוקי האחרונים של הפרשה. ומה שנקרא עלייה שביעי. עדיין אין לכם לפניכם את המקור, במקור, במקורות שלפניכם אין את הפסוקים שאני אקרא עכשיו, אבל אני רוצה להתחיל בפרק חפכן פסוק ה'. לאחר שיעקב אבינו מקבל את הברכות מיצחק, ולאחר שאביו ואימו שולחים אותו אל פדן ארם, אומרת התורה את הפסוקים הבאים: וישלח יצחק את יעקב, וילך פדן ארם אל לבן בן בתואל הארמי, אחי רבקה אם יעקב ועשיו. שימו לב, לא מעניין. וישלח יעקב, וישלח יצחק את יעקב, הילך פדן ארם אל לבן בן בתואל הארמי. טוב, זה בסדר, הגדרה של מקום, אל מי? אחי רבקה, בסדר, לבן, אח של רבקה, אוקיי, עדכון. אין יעקב ועשיו? לא הבנתי. מה, אנחנו לא יודעים שרבקה היא אימן של יעקב ועשיו? מדוע התורה באה ומדגישה בפנינו שוב אל יעקב ועשיו? ובאמת רש"י תוהה על העניין, ואני קורא לכם את רש"י: אל יעקב ועשיו איני יודע מה מלמדנו. מה זה בא ללמד? רש"י הקדוש אומר: אני לא יודע. מה התורה רוצה להוסיף לנו? מה התורה רוצה להדגיש לנו? מה התורה רוצה למקד אותנו בדבר הזה? או במילים אחרות, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? שהרי התורה כולה זה דבר השם. אם כן, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו כשאנחנו פוגשים את המילים אם יעקב ועשיו, וכולם יודעים את הדבר הזה, ואין לנו שום שאלה, שום תהייה, שום דבר? ובאמת, נמשיך הלאה ונראה. וירא עשיו כי בירך יצחק את יעקב, ושילח אותו פדן ארם לקחת לו משם אישה, וברכו אותו, ויצב עליו לאמור: לא תיקח אישה מבנות כנען. נו, עשיו אומר: רק רגע, בוא נעשה לקח והישג נדרשים מהאירוע שעברתי. יעקב לוקח את הברכות, שולחים אותו מכאן כדי לא לקחת אישה פה מארץ כנען, ואז מה התגובה? עשיו שומע, בואו תראו: וירא עשיו כי בירך יצחק ושילח וכו'. פסוק הבא אנחנו פוגשים את התגובה של מי? של יעקב אבינו. וישמע יעקב אל אביו ואל אמו וילך פדן ארם. יעקב אבינו הולך, והנה הפסוק שמופיע אצלכם במקור מספר אחת. אתם יודעים מה עוד לא? בסוף הפרשה, זה לא המקור הזה, תכף. וירא עשיו כי רעות בנות כנען בעיני יצחק אביו, וילך עשיו אל ישמעאל, ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם, אחות נביות על נשיו לו לאישה. איזה ילד מתוק, צדיק. הולך אל ישמעאל, שהיה במקרה קרבת משפחה. מה הקרבה בין עשיו לישמעאל?
כן.
דוד. דוד, הוא היה אחיין של ישמעאל, ולוקח את ביתו. כלומר, משהו שנקרא לנסות לתקן את המציאות. אבל במקור שלפניכם, בפרק חבב, כמה פרקים לפני כן, אנחנו מוצאים דבר נורא מעניין. בפרק חבב, בפסוקים למדלה ולמדהים, אנחנו רואים דבר מעניין מאוד. אומרת התורה, ואי עשיו, תסתכלו במקור מספר אחד, בן 40 שנה, ויקח אישה, התחתן באיזה גיל? באיזה גיל? 40. באיזה גיל התחתן אבא שלו? תסתכלו, תפתחו תנ"ך, תנסו להיזכר. מה אתם אומרים? וכמה היה יצחק כשהוא לוקח את רבקה לאישה? מה אתם אומרים?
אותו גיל.
אותו גיל, 40. ועשיו לוקח אישה, וישב בן 40 שנה ויקח אישה את יהודית בת בארי החיתי ואת בוסמת בת אלון החיתי, שתי נשים. והפסוק הבא הוא המעניין מאוד, מקור מספר 2, סליחה, עדיין במקור מספר 1, ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה. אומר רש"י, תסתכלו אתכם, מקור מספר 2, מורת רוח לשון המלאת רוח. ממרים מייתה, כל מעשיהן היו לי עיצבון. ואם כן, אומר רש"י, רק מעניין פה הפסוק. כתוב הפסוק, ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה. אומר רש"י, למה יצחק הראשון? למה לא מורת רוח לרבקה ויצחק? אומר רש"י דבר ידוע, שהיו עובדות עבודה זרה. כלומר, הנשים הללו עבדו עבודה זרה. ובאמת נשאלת השאלה הגדולה, מדוע הדבר הזה מפריע למי? למי זה מפריע? קודם כל ליצחק. קודם כל ליצחק. ורק אחר כך זה מפריע למי? לרבקה. תגידו, לא, זה לא בהכרח, אלא שהתורה הקדימה את האבא לאמא. טוב, איך למדנו את זה לקידושין? שישמע הקדוש ברוך הוא את כבודו לכבוד אב ואם, אבל האם חייבת בכבוד האב, אז התורה מדגישה קודם כל את שם האב ואחר כך שם האם. טוב, בסדר? בואו נראה. האם זה באמת כך? האם זו הנקודה? ואני רוצה רגע לשאול את הממצאים כאן. תגידו לי, רבקה, אם היינו מנסים להדביק לה שם תואר, מה היינו מכנים אותה? זאת שאלה שמופנה עליכם. רבקה מה?
אשת חסד.
עוד? עוד רעיונות? רבקה מה? אשת חסד, מה עוד? אשת חיל. מה עוד? מה?
אשת צדקה.
איך אמרה שמעתי?
צדקה.
אשת צדקה. טוב, ננסה לעזור לכם. איך היינו מכנים את יצחק? יצחק מה? תן לו איזה שם תואר נוסף לשמו. יצחק או לתמימה. מה עוד? צדיק. יופי. יצחק הצדיק. יש פה מישהו שחולק על זה שיצחק היה צדיק? לא. טוב, יש פה מישהו שחולק על זה שרבקה הייתה צדיקה?
לא.
אז למה לא אמרת?
לא, היה צדיק.
למה לא אמרתם צדיקה?
כי בת למה אומרים שהיא צדיקה?
מה? על בנות לא אומרים שהם צדקת. צדקת. נכון, בצדק, תיקנו, מסכים. רבקה צדקת. יש פה מישהו שחולק על כך שרבקה הייתה צדקת? יש פה התנגדות למישהו? אני לא רואה, נכון. אז תסתכלו בבקשה, מקום. כן.
לא,
אבל הסתכלנו, הייתה בת כמרים. אה, תסתכלו בבקשה מקור מספר 3. היית איתי כשהכנתי את המקורות? היית איתי כשהכנתי את המקורות?
לא, פשוט
פה שערתי. אה. תסתכלו רבותיי מה אומר המדרש במקור מספר 3. מדוע הדבר הזה של עבודת הכוכבים בבית הפריע ליצחק קודם ורק לאחר זמן מסוים זה הפריע לרבקה ולכן היא מופיעה במקום השני. אומר המדרש, אלא על ידי שהייתה רבקה בת כומרים. מי זה הכומרים פה? לבן ובתואל, עובדי עבודה זרה. לא הייתה מקפדת על תינופת עבודת כוכבים. כלומר, היות היא הייתה רגילה מהבית שזה מה יש, אז נכון שהיא צדקת, אבל איך אומרים, מי שרגיל זה לא כל כך מפריע לו. זה אומנם הוא יודע שזה שקר, הוא יודע שזה לא טוב, אבל הוא יודע להכיל, יודע להכיל את המציאות. ממשיך המדרש, וזה על ידי שהיה בן קדושים מזה יצחק, בנו של אברהם, היה מקפיד על תינופת עבודת כוכבים. וואו! איזו אמירה קשה, אמירה דוקרת, מכאיבה. וכי יעלה על הדעת שרבקה מכילה עבודת כוכבים בביתה? איך זה יכול להיות? הרי היא צדקת ואין על כך שום ויכוח עוררים. כן.
אני לא מבין, היה, נכון היה את האירוע של אברהם ונמרוד?
כן.
אברהם נתיב של האש, זה לא עשה זעזוע את כל המשפחה, הנה, זה כן, זה לא.
לא, ממש לא. אתה רוצה הוכחה שלא? כן. אם תזכר, במדרשים שמדברים על השלכת אברהם אבינו לכבשן, ואם תרצה, תאיים בזוהר הקדוש. אני בסדר, אז בפרשני הפשט. כאשר אברהם אבינו מושלח לכבשן האש, עובד את משפחתו, ומי נוכח תרח, הרן, אברהם, אמו, שרה, לוט, מי עוד? איזה לבן עוד לא נולד.
כן, אבל...
מה זה עושה כלום? זה לא עושה שום דבר.
לא, אבל בן של... של אברהם.
מי?
בתואל.
בתואל? בן של מי?
בתואל או לבן הם אחד...
הוא בן של מי?
בן של...
כן? מי?
כן, אבל...
אבל זה לא השפיע בכלל.
אבל התנאים זה...
כן, אבל זה לא השפיע. כי העולם היה עולם שעובד כוכבים. אברהם אבינו מגייר, מנסה לשכנע, אבל לא כל העולם רץ לבית המדרש.
לא, אין בעיה, אבל זה לא עשה זעזוע לפחות.
כנראה שלא, כנראה שלא. עכשיו זה בסדר. כמו שסיכמנו, אני מלמד ואתה... לכן, אומר המדרש, יש לנו פה בעיה, נקודה, שאנחנו צריכים להתבונן בה, ולכן, כך נראה לי לומר, רש"י אומר ולא ידעתי מה בא ללמד, מה שראינו בסוף הפרשה. ולעניות דעתי, זה שנאמר אין יעקב ועשיו, בא ללמד. בא ללמד על הרעיון של טוב אחרי דבר מראשיתו. רבקה יולדת את עשיו ואת יעקב. ברבקה, במהות הנפשית שלה, יש שני פנים. פן אחד שאיתו היא נולדה, איתו היא הורגלה, והיא הייתה צריכה לעשות עבודה נפשית עמוקה, קשה, עד שנאמר עליה כשושנה בין החוכים, כך קורא לעזור הקדוש בפרשה שלנו. שהייתה צדקת בתוך כל הקוצים הנמצאים בפדן הרם. אבל לא יכול להיות שאדם נמצא בחברה מסוימת ולא יקבל ממנה איזו שרידה, שלא יחווה קביעה, שלא יעשה בו רושם, גם אם הוא עושה כל מעמד שבעולם להתרחק, ואכן בפועל הוא מתרחק, הוא עושה תשובה, והוא לא קשור לשם. אבל בנקודה שבה הוא הרגל, הוא מחוספס, הוא לא רגיש, הוא לא שם לב, זה לא כל כך מפריע לנו. נכון שהוא התנגד, הוא לא שם, רבקה צדקת. אבל יש הבדל גדול בהתייחסות אל דברים שהיא חוותה בבית הדין. לכן, אני רוצה עוד להדגיש עוד נקודה אחת חשובה. בת כמה הייתה רבקה כשעזבה את הבית? בגיל 3.
מה?
3 שנים חלפו על דן שיר בגן. תראו מה מספיקים לעשות 3 שנים. תינוקת הייתה. ומאז אספה את הכל וחייתה בביתו של אברהם ויצחק. וכשיש לה עבודה זרה בבית, 3 שנים הספיקו כדי לאבד את זה, כדי להיות מחוספס בזה, כדי להיות לא רגיש לעניין. כמה חשוב לנצל נכון את גיל הנעורים, את הגיל הצעיר. תסתכלו בבקשה, אתם יודעים מה עוד לפני זה? מה שאמרנו כשושנה בין החוכים על רבקה, זאת אמירה חשובה מאוד. זו אמירה שיש בה קריאת כיוון. גם אם אדם נמצא בין החוכים, בין הקוצים, הוא יכול להיות מה? שושנה. אל לו להידמות לקוצים, כי הם הרוב, הם הסביבה. לא נאריך בזה, אלא נמשיך. והראיה שהיא הייתה צדקת, כאשר יצחק אבינו לוקח את רבקה לא לאישה, תסתכלו בבקשה במקום מספר 5. אומרת התורה, ויביאה יצחק האוהל השרה אמו, זה באותו היום שהוא יצא לסוח בשדה, והנה אורחת גמלים ורבקה בת 3. ויקח את רבקה ותהי לו אישה ויעביה וינחם יצחק אחרי אמו. במקום מספר 6 אומר רש"י, למה נאמר ויביאה יצחק האוהל השרה אמו וינחם? כולם מכירים שכל זמן ששרה קיימת היה נר דלוק מערב שבת לערב שבת וברכה מצויה בעיסה וענן קשור על האוהל, וכשמתה פסקו. וכשבת רבקה חזרו, אתם מבינים את זה צדקת, הייתה בת 3. אם כן, קשה לנו לקבל, להבין מה פירוש ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה, מדוע יצחק תחילה? איפה נקודת חולשה? איפה נקודת הבירור? איפה הנקודה שהשפיעה על רבקה 20 שנה ועד שגדלו הנערים, עד גיל 40, 37 שנים בבית יצחק. והקלות של העובדות עבודה זרה ורבקה לא מתייחסת לעבודה הזרה הזו כמו יצחק. כן.
יש הרבה סיפורים על אנשים שחזרו בתשובה. מספרים אחרי זה שהם הבינו שזה עולם אלמא דשיקרא, כל השטויות. כאילו, הבינו שזה שקר גדול. אז הם אמרו, האמונה שלהם כשהם חוזרים היא הרבה יותר חזקה, וכאילו, בסדר, אתה רואה דבר כזה ואתה עובד עבודה זרה, אבל אני יודעת שזה שקר.
ו? האמונה
שלי מאוד חזקה,
ולא
מפריע לי.
אבל אצלי בבית.
בסדר.
שזה במקום אחר אני מבין. אבל זה אצלי בבית. אני מבין מה שאתה אומר, וזו השאלה הגדולה שעולה מתוך הדברים.
היא גם ינקה מחלב של...
אוקיי, הסברים אפשר לתת. אבל אנחנו רוצים להבין מן התורה מה זה אומר לנו. מה זה אומר כלפינו? זה שהתורה מספרת לנו את הדברים זה לא כדי שתהיה לנו חוויית סיפור בשבת. שעת סיפור. יושבים בבית הכנסת עם החומשים, אולי עם חבר'ה שלום גם עם עלונים באמצע, ושומעים סיפור, אפילו עם מנגינה. זה מטרת התורה. מטרת התורה היא ללמד אותנו אורחות חיים. ואם עולה פה שאלה מדוע יצחק תחילה, ובתוך השאלה הזו עולה העובדה, שלכאורה רבקה מחוספסת בעניין הזה, זה אומר שאנחנו מחוספסים, גסים, לא במובן הלא יפה של המילה, אלא הרגשות שלנו עם קליפה עבה, אור עבה, לא מרגישים ולא מוחים ולא עושים מה שצריך, כי התרגלנו. טוב אחרית דבר מראשיתו. בואו רגע ונמשיך. תסתכלו בבקשה במקום מספר 4. הגענו ל-6 ואנחנו חוזרים ל-4. אומר לנו המדרש, בבראשית רבה, פרשת תולדות, פרשה סמך ג' סימן ד', ויצחק בן 40 שנה, אמר רבי יצחק, זה לא אותו יצחק אבינו, כן? אם ללמד שהיא מערם נעריים, הלא כבר נאמר, מפנה נערה. מה תלמוד לומר ארמי בת בטואל הארמי? מה תלמוד לומר אחות לבן הארמי? משמע כל זה. אלא בא ללמדך אבי הרמאי ואחי הרמאי ואף אנשי מקומה, כן? ושימו לב. והצדקת הזו, שהיא יוצאה מביניהם למה היא דומה? לשושנה ולרוחים. רבי פנחס אמר כתיב וילך פדן הארם. מה תלמוד לומר אל לבן הארמי? מלמד שכולם כללת ברמאות, כלומר כולם רמאים שם. והצדקת הזו, תראו מה יוצא משם. המילה אני לא יכול, כי הסביבה, כי לחץ חברתי, כי ככה כולם, לא תופס, לא מחזיק מים. אם כן, בואו ונראה מה עובר על רבקה. כבר 60 שנה היא נמצאת בבית יצחק. 20 שנה שהיא ממתינה להיריון. 40 שנה של עשיו, כן? והמחשבות שלה, הדעות שלה, הנהגות שלה, רחוקות מעשיו וממעשיו, כמו המרחק ממזרח ומערב. הרבה יותר מיצחק. איך כתוב בפרשה? ויצחק אוהב את עשיו. רבקה לא הייתה מסוגלת לאהוב אותו בגלל מעשיו, היא הייתה רחוקה ממנו בכל מרחב אפשרי. ועם כל זה, עבודה זרה שהיא רואה בביתה יום יום, אותה עבודה זרה שהיא ברחה ממנה, שהיא התרחקה ממנה בבית הוריה, גורם לה לזעזוע נפשי כשהיא רואה את קלותיה באופן יחסי חלש מאשר אצל יצחק. הסלידה שלה מפסלים, מכל מיני צורות של עבודה זרה, הלכה ונחלשה. וכמו שאומר המדרש, תינופת גילולים שהללו כונסות לביתה לא הכרידה אותה, לא הפריע באופן עמוק למהלך נפשה של רבקה, ולא מדכאת אותה כמו שהיא מדכאת את יצחק אבינו. פילט לעבוד. אני אבקש מחילה מרבקה אמנו הצדקת, כי מה שאני אומר, לא אני אומר. המדרשים בחז"ל אומרים, וזה לא כדי לגרוע ממנה, אלא כדי שנוכל ללמוד ממנה איך אכן כן צריך להתנהג ולהיות בחיי העולם הזה. כן, הערה.
זה ברור שבאדם אדם שגדל בין דבר מסוים שהוא לא מקובל אצל אדם אחר, או שאצל אדם אחר זה הדבר הכי מגעיל, אז ברור שאדם שזה הכי מגעיל אצלו, אז הוא יהיה לו סלידה הרבה יותר גדולה, ובן אדם שגדל עם אותו דבר, אז יהיה לו...
טוב, אשרי לך שאתה מחזק את דברי המדרש. יופי, ברוך השם, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה, טוב לך בעולם הבא. אם כן, אני רוצה להיכנס לשתי הגדרות נוספות. חז"ל, זה בסדר, כן, זה הזמן, זה הזמן. חז"ל מכנים את יצחק צדיק בן צדיק. יצחק הצדיק, בן אברהם הצדיק. איך מכנים את רבקה?
צדקת
בת רשע. וזה פילב לאור. תסתכלו בבקשה. ההגדרה של רבקה כצדקת בת רשע מתבססת על מקור מספר 7. וכך כותב שלמה המלך בספר קהלת. טוב אחרית דבר מראשיתו, טוב ערך רוח מכבר רוח. מסביר התורה תמימה במקור מספר 8, רבי מאיר היה דורש, טוב אחרית דבר מראשיתו. יש לך אדם שהוא קונה סחורה בנערותו והוא מפסיד, ובזקנותו הוא מסתכל בה. יש לך אדם שהוא מוליד בנים בנערותו, שהוא צעיר הכוונה, והם מתים, לא עלינו, הוא מוליד בזקנותו והם מתקיימים. יש לך אדם שעושה מעשים רעים בנערותו, ובזקנותו עושה מעשים טובים. יש לך אדם שלמד תורה בנערותו ומשכחה בזקנותו, וזקנותו הוא חוזר עליה. יש לפנינו דרשה של רבי מאיר. הוא אומר, תסתכל. אנשים עושים כל מיני דברים שהם צעירים וקוראים בדרך פנצ'רים. ושמתפגלים הם עושים דברים שמתקיימים. אומר רבי עקיבא, אבל רבי עקיבא היה דורש, טוב אחרית דבר מראשיתו. אתה יודע, לפי דברי רבי מאיר משמע, רגע, ברוך השם מצוין, העיקר שבסוף זה טוב. אז יכול להיות שכשהייתי צעיר, עשיתי דברים או קראו לי דברים לא נעימים, אבל בסוף, כשאני מתבגר, הכל מסתדר. אומר רבי עקיבא, לא. זה לא נכון. אומר רבי עקיבא, אבל רבי עקיבא היה דורש, טוב אחרית דבר מראשיתו, מה הכוונה? טוב אחרית דבר, כשהוא טוב מראשיתו. טוב זה לא דבר יחסי. טוב זה דבר שהוא מתחיל ונגמר בטוב. כאשר זה מתחיל ברע, זה לא נגמר טוב, גם אם זה נראה טוב. הראיה, רבקה. קרא גם דורשת הגמרא בירושלמי, לא מופיע אצלכם כי זה בדיוק אותם המילים פלוס מינוס. הגמרא בירושלמי במסכת חגיגה, פרק שני, הלכה א', אומרת הגמרא אותו דבר. ואם כן, אנחנו לא מבינים מה קורה פה. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שאדם לא מצליח להוריד מעליו כל מיני נגיעות, פגעים, רישומים של רע, אם הוא התחיל איתם כשהוא היה צעיר, גם כשהוא מתבגר, ואיפה התשובה? ואיפה התהליך של התשובה? מה זה? לא עושה שום דבר? אני נזכר בכמה שירים של הזמר החרדי, חסידי, שולי רנד. והוא מדבר על זה בשירים שלו. שאחרי כל השנים הרבות, או הרב אורי זוהר, עשרות שנים בתשובה, והימים הקודמים לתשובה, הרישום שלהם, עדיין נמצא מפריע, קשה. יש אצל בני האדם תפיסה מוטעת שחושבים הם שאם הם עשו משהו לא בסדר וזה יעבור, אז זה נגמר, גם אם עשית תשובה, רבותיי. זה לא נגמר. יש רושם, יש אבק, והאבק מפריע לנשימה. כמה צריכים להיזהר שאדם צעיר, כמה הוא צריך להישמר שלא ידבק בו מן החרם, שלא ידבק בו מן הרע. כי אחר כך גם אם הורדת את הכל נשאר סימן כמו צלקת, וזה לא יורד, זה נשאר. אז אתה צדיק היום, ברוך השם. אתה נמצא במדרגה שצדיקים גמורים לא יכולים לעמוד. אבל יש לך צלקת. והיא מפריעה לחיים. היא מחספסת את הרגשות של הקודש. בנקודות מסוימות היא מפריעה להם. ואז האדם לא מרגיש את האמת שהוא צריך להרגיש, והוא יודע, והוא מכיר, והוא מתרחק מכל רע, עדיין הוא מחוספס ביחס שלו אל הרע. שאלה לי עליכם, תגידו לי אתם, יצא לכם פעם לטעת עציץ, שתיל, יצא פה למישהו פעם?
כן.
האם יצא פה למישהו לקחת עץ שלם עם השורשים ולהעביר אותו ממקום למקום שהוא כבר עץ חסום?
כן.
אבל עושים את זה. על מי צריך להגן יותר?
בסורס.
על השתיל או על העץ?
בסורס.
על השתיל.
על השתיל. הוא חלש, הוא קטן. העץ, גם אם הוא ייפגע ויקרטו לו ענפים והוא ייפצע בגזע, יש בו מספיק כוח כדי לרפא את עצמו ולהמשיך ולהצמיח. שתיל שנשבר, רוב הסיכויים שהוא ימות. שתיל שיפגע מאיזה מחרסן או מאיזו פטריה או מאיזה רוח, סיכוי גבוה שהוא לא ישרוד. עץ חסום גם יכול להיות שיעקר ממקומו ברוח של טורנדו, אבל תמיד אפשר לשתול אותו חזרה אם יש לו שורשים, והוא יצמח מחדש. כאשר האדם צעיר, האדם דומה לשתיל, ואם האדם לא ישמור את עצמו מפגעים רוחניים מכל משמר, הנזק עלול להיות בלתי הפיך במקרה החמור, ובמקרים יותר קלים זה ילווה את האדם הזה עד יומו האחרון עלי אדמות. לא לחינם התורה אומרת אין יעקב ועשיו, ללמדנו שאחרי כל כך הרבה שנים, ולמרות שהייתה צדקת כשושנה בין החורכים בפדן ארם, עדיין יש בה ראש חספוס. ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה. שימו לב בבקשה למקום מספר 9 לפניכם בתחילת הפרשה שלנו, כאשר רבקה ויצחק מתפללים להיריון. כתוב, היעתר לו. הקדוש ברוך הוא נעתר לתפילתו של יצחק ולא לתפילתה של רבקה. ומדוע? אומר רש"י שאין דומה תפילת צדיק בן צדיק לתפילת צדיק בן רשע, ולפיכך לא ולא לה. תפו את הדף, לא קורות. זה משהו שלא ברור, לא הבנתי. יש פה שאלה, שאלה קשה. לא, זה הזמן. כן, עדיין, זה הזמן. רבותיי, במה אשמה רבקה? שהקדוש ברוך הוא גזר בחוכמתו שהיא תיוולד בבית רשע. למה היא צריכה לשאת בנזק הזה? איזו אחריות יש עליה? וכי היא בחרה להיוולד שם? מה אתם אומרים? למה הקדוש ברוך הוא לא מקבל את תפילתה כתפילה צדקת? למה התורה, המפרשים מדגישים לנו שזו תפילה צדקת בת רשע? כן. בכבוד.
לא יודע למה הקדוש ברוך הוא בחר את זה, אבל יש קטע, יש בהלכה שצדיק בן צדיק וצדיק בן רשע, שהצדיק בצדיק יותר מעלה מהצדיק בנרשע.
אוקיי. יש פה עוד?
רש"י, טוב, לא יודע אם זה קשור, אבל רש"י אומר, אז אדם שחזר בתשובה, למה הוא מגיע למה הוא במדרגה שאף אחד לא מגיע אליה? כי זה מסתיים.
כן, יש רש"י כזה אכן נכון.
ואף אחד לא, ולא מסתכל על חכם אותו.
כן, אבל מצד שני, תגידו לי, אני לא מבין. לא. אני לא מבין. אני לא מבין. עדיין את הרעיון. וכי זה בבחירה שלה להיוולד בבית לבן? למה אתה מכנה אותה צדיקת בת לבן? אני רוצה אולי, לפני שנמשיך, לנסות להיעזר בשני מקורות, אחת מהחסידות של אוהב ישראל על הפרשה שלנו. כותב אוהב ישראל, תסתכלו במקום מספר 10. ויעתר לו השם, פירש רש"י, זיכרונו לברכה, לא ולא לה. לפי שאינו דומה תפילת צדיק בן צדיק לתפילת צדיק בן רשע, לפיכך לא ולא לה. עד כאן לשאול. אומר האוהב ישראל, האדמו"ר מעבדא, אומר, לא הבנתי, רש"י אומר, לפיכך לא ולא לה, לכאורה הוא מיותר. למה לפיכך? היה אפשר לומר, כך אומר האוהב ישראל, הוא אומר כבר קצת, קחו בכמה, הם כבר דברו על זה, לא, אנשים, גדולי ישראל אמרו, רגע, מה רש"י רוצה להגיד כאן? זה מיותר. רצה להגיד, לפי שאינו דומה תפילת צדיק בן צדיק, תפילת צדיק בן רשע, לא ולא לה, לכן, מה זה לפיכך? מתרץ, מסביר, מבאר, האוהב ישראל, והיה קשה לרש"י, הגם שתפילת צדיק בן צדיק אינו דומה לתפילת צדיק בן רשע, עם כל זה, גם תפילת צדיק בן רשע חשובה בעיניו יתברך, כי הוא עונה לכל אשר יקראו באמת, אף שהוא בן רשע. ולמה לא נעתר השם יתברך גם לרבקה הצדקת? כי בוודאי תפילתה עלתה לרצון לפניו יתברך. ועל זה מתרץ רש"י, לפי שהיה כאן גם תפילת צדיק בן צדיק. תראו איזה דבר מתוק, אומר אוהב ישראל. לזה לא נחשבה כל כך תפילת צדיק בן רשע, כמו שאתה ניסית לומר. לפיכך ויעתר לו השם, בגלל ששניהם התפללו באותו זמן. אז העדפה יש לצדיק בן צדיק. אבל באמת, אם לא היה כאן רק תפילת צדיק בן רשע, אז ודאי הייתה חשובה לפניו יתברך להתקבל ולעשות כחפצה ורצונה. רק מפני שהיו כאן שניהם יחדיו. אז תפילת צדיק בן צדיק חשובה יותר. בדרך שאמר רש"י ויעתר לו השם לא ולא לה. ולמה לא נתקבלה תפילתה גם כן? לזה אמר שאינו דומה. היינו כשהם שניהם כאחד, אז אינה חשובה כל כך תפילת צדיק בן רשע נגד תפילת צדיק בן צדיק, לפיכך לא ולא לה, וקל להבין. רבותיי, ההדגשה שחז"ל אומרים על רבקה שהיא צדקת בת רשע, עד עכשיו היה בזווית של ראייה לא חיובית. אומר האוהב ישראל, לא, כי באמת אם רבקה הייתה מתפללת לבד, תפילה הייתה תנענית. כי למה? כי היא צדקת. היא צדקת, זה הזמן באמת, היא צדקת, ולכן רק ביחס אל יצחק באותו זמן התקבלה תפילת יצחק. זה מאוד מעניין. למה נאמר הם יעקב ועשיו? קודם הסתכלנו בפן שאומר שיש אצל רבקה גם עשוויות מסוימת. לאור דברי הרב ישראל זה מקבל פנים אחרות לגמרי. אם יעקב זה הדבר המרכזי אצלה ועשיו היא תוספת, זה בגלל שהיא מה לעשות, ביולוגית היא האימא שלו. אבל היא קשורה ליעקב, ורבקה אוהבת את יעקב. אם כן, איך בכל זאת היא מחוספסת כשיש לה קלות עובדות עבודה זרה בבית? לא. התשובה היא, בואו ונעיין במה שכותב הרב צבי מריה, צבי משה צבי מריה, תכף תעניק לברכה בספרו נר למאור על פרשיות השבוע. אומר הרב צבי מריה על הפרשה שלנו, אחד הדברים המאפיינים את הרשעים זו תפיסה שגם אנחנו רואים היום בחיינו אנחנו, בימינו, ואני אגיד את זה אולי בלי לפגוע באף אחד, גם כאן בבית המדרש ובעולם של חופשי ספסלי בתי המדרש ובתי הכנסיות. יש לנו מין תחושה, משבה קלוקלת, שיש לנו זכויות. מגיע לי, אבל חובות אין לי. וזה למה לא. זו תפיסה עשווית. ובואו נראה את הדברים שכתב הרב צבי מריה במקום מספר 11. כאשר עשיו זוכה לפתיתים מברכת יצחק אביו, אומר עשיו את הפסוק, את בכורתי לקח, והנה אתה לקח ברכתי. עשיו מכר את בכורתו ליעקב, אומר עצמי נריה, ולמפליט, כאשר הדבר מגיע לברכת האב, ברכת יצחק לבניו, עשיו אינו מעלה כלל על דעתו שהברכות לא שלו הן, כי מחרן זה מכבר יחד עם הבכורה. כלומר, בסדר, נכון, את הבכורה מכרתי, אבל מה קשר לברכות? טעמו של דבר הוא כי זכויות ללא חובות היא השקפה העשווית האישית שלו ושל זרעו אחריו. אין הוא רואה את עצמו כעם סגולה המתבטא מתוך ריבוי מצוות ומביא למצוות יתרות, אלא כשורש לעם עליון שאינו נובע משום סגולה מיוחדת ולא מחייב משהו מיוחד. אתיופי. לצערי אני מכיר אנשים גם מתוכנו שככה הם חושבים. ואני רוצה לשלוח פה שאלה לקהל הנכבד כאן, ובמחילה מכבודכם, כל אחד לפי מעלתו, כבודו. יש פה מישהו שמבין שהוא חלק מעם סגולה? כי הקדוש ברוך הוא בחר בנו סגולה מכל העמים? והאם כאן יש מישהו שמבין מה זה אומר? האם מישהו פה מרים את הכפפה ולוקח את האחריות? אתה עם סגולה, יש לך חובות, יש לך מצוות, ריבוי מצוות. לא לחינם אתה עם סגולה. להגיד אני יהודי זה זה קל. אבל מה זה אומר? מה זה מחייב אותך? אנחנו לא מדברים על זכויותיך. דע את זכויותיך. מתי פעם אחרונה אנחנו שומעים שאנשים אומרים, רגע, מה עם חובותיך? מגיע לי, איך פה מישהו אמר לי אפילו עוד לפני שהתחלנו? למה לא? זכויות, כן, בוודאי.
זה מדי קצת.
ממשיך הרב נריה ואומר, לא כן חלק יעקב והשקפת היהדות. כל כישרון ואפשרות עשייה נוספת מחייבת רמת התנהגות ודרגת מוסר גבוהה יותר ליחיד ולציבור. ולפעמים אף מחייבים בהתנהגות לפני משורת הדין. מדוע? כי אתה עם סגולה, כי אתה יהודי, כי אתה מחויב. זה לא רק זכויות. ואתם יודעים מה? אני אדגיש ואני אומר, כן, אלה זכויות, כמו שאנחנו אומרים, אמר רבי חנניה בן הקשיא. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, תדע מה הזכויות? לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. זה החובות. הזכות שלך היא להתחייב. הזכות שלך היא לעמוד בחובותיך. זו הזכות. ומכאן למה שפתחנו. טוב ראשית דבר מאחריתו כדברי רבי עקיבא. טוב זה כשהוא מתחיל טוב, לא שהוא מסתיים טוב. זה נפלא כשהדברים מסתיימים טוב, אבל יש בהם שמץ של חספוס, שמץ של חוסר רגישות, שמץ משהו של להכיל מה שלא צריך להכיל, של לקבל מה שלא צריך לקבל. אני רוצה אולי לומר את המשפטים האחרונים, איך אומרים? אליכם, אל ליבכם, באופן ישיר. בלי לעגל פינות, בלי ליפייף, ולומר דברים כהווייתם. יש פה קול מהפרשה שלנו. יש פה הודעה של התראה. אזהרה. ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה. זו התראה לכל בחור ישיבה. הנה בישיבה תיכונית, והנה בישיבות גבוהות, הסדר ומכינות, או אני לא יודע איפה. כל אדם שיושב ולומד תורה, על אחת כמה וכמה למי שלא. השנים הללו, שנות הנעורים שלכם, הם השנים שמכונים ראשית. זו ההתחלה. החוויות הרוחניות שלכם בשנים הללו נחקקים בתודעה, הם הופכים להיות חקוקים בנפש, בשורש שלכם. אבל מה הנקודה? הם הכי חזקים. כשאדם צעיר כל דבר נכנס ונמצא ומכונה גרסה דיינקודה. גרסה דיינקודה זה לא רק שאדם יונק, אלא כשהוא צעיר. טהרת הנפש, הניקיון של הדעות, הרישומים של הקדושה, חוויות של תפילה, חדווה בלימוד התורה. מה שיספג לכם עכשיו בימים של הראשית, זה מה שיעצב ויגבש את האישיות שלכם. אוי לו למי שיבזבז את השנים הללו. שהם קרקע דשנה ופוריה לגידולים טובים מראשית, מי שיספוג את ריחה של הקדושה, של התורה, של המצוות, של הישיבה, מי שייתן לדברים הללו לחלחל לתוכו ולגבש את התודעה שלו, יקוים בו טוב דבר, טוב דבר ראשי, לא מאחריתו. הוא יהיה טוב לכל אורך הדרך, ולא יזדקק לדרשה של רבי מאיר. ואני רוצה להזכיר, היא לא דרשה משהו, כי רבי מאיר תמיד בדרשה שלו כאן אצלנו אומר שבנעורים אדם עשה כל מיני עניינים אבל הפסיד, עשה מסחר והפסיד, אחר כך הוא הצליח כשהתבגר. ומה עם ההפסד? אדם הוליד ילדים בצעירותו והם הלכו לעולמם, ובבגרותו הוא הביא עוד כמה ילדים. מה עם אלה שהלכו? אל תפסידו, אל תפסידו, כי אתם יכולים לנצח ובגדול. שיקוים בכם טוב אחרית דבר מראשיתו, מהתחלת הדרך, להיות בטוב. ואין טוב אל התורה, שנאמר, כי לקחתו נתתי לכם, תורתי על תעזון. רבותיי, תפנימו. נראה לי שאתם לא היחידים, שאתם חושבים שבגלל שאתם צעירים אתם יכולים לעשות מה שאתם חושבים, ושתתבגרו ותגדלו הכל יסתדר. אולי, אבל את ההפסדים של עכשיו בנפש, את הנזקים הרוחניים של עכשיו, אתם תישאו עד סוף ימיכם. ואף אחד מכם לא יודע איפה זה יכול לפגוע ואיפה זה יכול להגיד. שכל אחד ואחד מכם יישב בבית הכנסת השבת וישמע את קריאת התורה ויראה מה עובר על רבקה הצדקת. תזכור שלמרות שהייתה צדקת ודאי, כאילו את החכמים צדקת בת רשע, היא ספגה עד גיל 3 דברים שלא צריך, וזה מה שחספס בה את ההתרגשות ואת ההתייחסות נגד הקלות שלה עובדי עבודה זרה בבית שלה, ולא שהסכימה איתה. אבל היא כאילו אמרה, טוב, זה הדור, זה מה יש. כל ההסברים הידועים שבאו בגלל החספוס של הנזקים הבלתי הפיכים שספגה בצעירותה. שמרו על עצמכם היטב. בהצלחה.
תודה רבה.